הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר.
אהלן, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק של מסלול היצא, הפודקאסט של טרדמוביל. אני סגיב מגר. אנחנו אוהבים לדבר על דברים מרגשים, מעניינים, בתחום של עולם הרכב, עולם הניהול, עולם המנהיגות. היום נושא שקרוב לליבי, עולם של מותגים ומותגי על, אחד מהמותגים החזקים ביותר בעולם, טסלה. אם שמעתם, אם לא שמעתם, אז בואו נתחיל לדבר, נראה איך אנחנו לוקחים את זה קדימה. לצידי, האיש והאגדה, בועז קורפל.
אהלן סגיב, נרגש מחדש להיות פה איתך. הפעם נתת לי את התפקיד של הטייס משנה, כאילו לידך.
ואתה נתת לי את הכבוד של להצטרף אליי, להטיס את זה ביחד.
נטיס את זה ביחד, וכן, יש לנו היום איזה פרק מאוד מעניין.
לגמרי, לגמרי. יש לנו קודם כל בחור, אחד מהג'ינג'ים היותר נחמדים שפגשנו.
אתה יודע שג'ינג'י זה טבע, זה לא אופי. אופי של בן אדם, אתה יכול להשפיע עליו, אתה יכול ללמד אותו דברים, אתה יכול להסיט אותו מדבר. אופי זה תכונות. ג'ינג'י זה לא תכונות, ג'ינג'י זה טבע. לא משנה כמה הוא הצבע את השיער שלו, הוא יישאר ג'ינג'י, אין מה לעשות.
ג'ינג'י זה טמפרטורה בעיקר.
בעיקר טמפרטורה. יוסי צרפתי.
יוסי צרפתי, כן, אתה רוצה שתי מילים על יוסי?
יוסי, צריך להגיד שתי מילים על יוסי.
יוסי יגיד, אוקיי, אהלן חברים, קודם כל כיף להיות כאן, אם אתם בקוקפיט, אני ככה בשורה הראשונה של מחלקת העסקים מאחורה, כיף פה. אני יוסי צרפתי, אני פרסומאי מזה למעלה משני עשורים, חולה רכב מהרגע שאני זוכר את עצמי, איש קריאיטיב, קופי רייטר, ומאז ומתמיד נמשכתי לדבר הזה, ו... יש לי את הכיף לשלב בין שני הדברים האלה, בין האהבה שלי לרכב, האהבה שלי לשיווק ולפרסום, ועל זה נדבר היום, ויהיה כיף.
אבל כן. יוסי, אני חייב להוסיף, אחד מהסיבות שאתה מאוד מאוד קרצת לי, זה דווקא הנושא הזה של הרקע שלך, שאתה באמת, יש לך אהבה ותשוקה למייקל ג'ורדן.
וואה.
ואחד מהדברים שאנחנו עושים פה בפודקאסט שלנו, זה בין היתר מעבר זה שאנחנו מדברים על התוכן המקצועי, ועל הדברים, הניואנסים של עולם הרכב, האוטומוטיבי וכו', אנחנו גם מדברים על מצוינות. על מציונית עסקית, על איך בונים צוותים מנצחים, על איך בונים מותגים מנצחים וכו' וכו', ומייקל ג'ורדן זה דוגמה מצוינת למצוינות, מצוינות בחיים, מצוינות בפן המקצועי שלו, וזה באמת משהו שתפס לי את העין.
זה הזמן אגב להגיד שלחברה שלי קוראים 23 על שם
מייקל ג'ורדן, המספר שלו.
ובחמישי לדצמבר 2014 סיפרתי לכם שגשמתי את חלום הילדות שלי ופגשתי אותו. תודה אסתי.
ואנחנו נעשה פלו-אפ על זה, אולי.
אחר כך, כן.
אולי אתה צריך להביא לנו את מייקל ג'ורדן לאיזו שיחה בפודקאסט הבא.
נראה לי שיותר קל יהיה להביא את לברון ג'יימס, שהוא פרזנטור של ג'נרל מוטורס, אתה יודע, הוא נוסע בהאמר החשמלי. הוא נבחר להיות הפרזנטור של ההאמר החשמלי, ולא סתם, כי הוא ענק וההאמר החשמלי הוא ענק, זה בקיצור החיבור של כדורסל ומכוניות יושב עליו טוב.
אז היום אנחנו רוצים לדבר על אחד מהסיפורים הכי מרתקים שיש בשנים האחרונות, בעצם על מותג על שנבנה, שבעצם גורם לאנשים, למרות שהם לא ראו את המוצר, לא נגעו בו, לא עשו איתו שום דבר, להיכנס לתוך אפליקציה, ללחוץ על שלוש כפתורים ולגייס 200 אלף שקל, לפני שהם אפילו נגעו בדבר הזה, זה מה שבעצם קרה.
בגלגל.
לפני שאפילו העריכו את הכיסא. אנחנו כמובן רוצים לדבר על טסלה, טסלה שמכיוון שאתה גם יוסי מומחה למיתוג ולפרסום, חשבנו שבאמת זה הדבר הנכון לבוא, לשבת, להביא אנשי מקצוע שיודעים לדבר וקצת תספר לנו איך אנחנו זה. אז קודם כל שאלה ראשונה, קנית מניות של טסלה?
האמת שקניתי לפני כמה שנים, עשיתי מרקאפ יפה על הכסף, אי אפשר להתלונן.
ועכשיו, לפני שטראמפ
נבחר, אני מתבייש שלא שמתי עוד יותר.
אילון עכשיו כבר הוא, אתה יודע, הוא חצי נשיא ארצות הברית.
עכשיו אני משקיע בקריפטו של מלניה.
השקעת או שמשקיע?
תשקיע בדיסקו וולנטה שלה, בכובע הזה המיוחד, בצלחת המעופפת. אבל רגע, לפני שאתה מדבר על טסלה, וטסלה סגיב זו דוגמה מצוינת, לבניית מותג בדרך מאוד לא אופיינית, מאוד שונה. אולי מזכיר לי את הדלוריאן, שהמותג שלה נבנה בצורה, על ידי אדם הזוי ובשיטה הזויה וכן הלאה.
בלי הקטע של הסמים רק.
עזוב את זה, זה באמת לא לעניין. אבל בוא דבר איתנו בכלל על איך בונים מותג. לפני שניגע, כאילו, יש דרך, יש תורה, יש פקל?
תראה, א', כן, יש דרך, ויש את, אני קורא לזה העולם הישן, שהיה לפני כל המהפכה הדיגיטלית שקרתה בערך לפני 20 שנה, שהיו, אילן שילוח פעם אמר שכל ספרי השיווק שנכתבו לפני 2005-2004, אם אפשר להגדיר אותם כספרי היסטוריה, אני מאוד מאמין בזה, כי הייתה מתודה של איך אתה בונה מותג, אבל אז בא הדיגיטל, והגיע כל המהפכה הדיגיטלית, והיום אתה יכול לבנות מותג בדרכים אחרות לגמרי, ואלון מסק, זה בדיוק העדות לכך. כי אתה רואה שהם, במקום להשקיע עכשיו בעשרות מיליוני דולרים, בקמפיינים נוצצים ועם פרזנטורים וכאלה, הם פשוט לקחו את אלון, שהוא הצטרף, לדעתי, אם אני זוכר, 4 או 5 שנים, אחרי שהמותג הזה יצא לדרך, ופתאום הם עשו, היה סקיירוקט לדבר הזה, הם לקחו את הבעלים של המותג, והוא חיכה את מה שסטיב ג'ובס עשה, שהוא נהיה הפרזנטור של המותג. והוא הביא את הבשורה, והוא היה טכנולוגיה, והוא היה הראש הקאט, אני קורא לזה, שלקח את הדבר הזה קדימה ואמר, חברים, אנחנו נעשה את הדברים בדרך שונה לגמרי. ואם כולם עושים, כולם הולכים ומשיקים רכב, בוא אז זה היה בעשרות השקות, ואני משער שכולנו ראינו שתמיד עולה המנכ״ל הגדול והמעונב, וברוב הזמן שהוא גם באזור ה-50-60, ואלון מאסק עולה על הבמה עם ג'ינס ומעיל, הוא עולה כמו הפונז.
ובלי עניבה.
ובלי עניבה, והוא עולה והוא דופק שם הצגה, ואתה רואה את כל הקהל מעריצים שלו, מריע לו, והם בוחרים במשורה את האנשים שיהיו בקהל. תמיד אני אומר, כששואלים אותי מה זה שיווק, אז אני נותן את הדוגמה שכשפרנק סינטרה, הוא היה בתחילת דרכו, אז המרגן שלו הוא היה גאון שיווקי. הוא היה עושה הופעות והוא היה משלם ל-10 נערות שהתעלפו. ובאחת ההופעות הראשונות של פרנק סינטרה, 11 נערות התעלפו. ואתה אומר, רגע, משהו קרה כאן, וזה מתחיל להדביק את הדברים האלה. אלון מסק נכנס לחדר שבוחרים את האנשים שם באמת במשורה, והאליל שלהם עולה על הבמה.
יש טסלה בלי אלון מסק? בסוף כשבונים מותגים, אז באמת הם נמדדים בזה שהם קיימים לאורך זמן.
אבל תהיה טסלה בלי אלון מאסק, כי או שהוא יחליט ללכת מתישהו, כי אנחנו יודעים שהוא אימפולסיבי מאוד, והנה עכשיו הוא הולך עם טראמפ לכל מיני מקומות, וכבר ברור. טסלה כאילו פחות, ואתה יודע, גם לא לעולם חוסן יהיה מצב שאלון מאסק לא יהיה איתנו. ואולי ההולוגרמה שלו תמכור מכוניות.
הטבע יעשה את שלו.
נכון. כן, הטבע יעשה את שלו.
אני אגיד לך שני דברים. אחד, זאת שאלת ביליון הדולר. אבל אני אשאל אותך ככה, אתה זוכר לפני 15 שנה אמרו בערך, היא תהיה אפל בלי סטיב ג'ובס?
נכון.
והתשובה היא כן. נכון. כי עם כל הכבוד לזה, תראה, אנשים חושבים שאלון מאסק...
והוא הלך לעולמות טרם זמנו בנסיבות מאוד עצובות, נכון. שיקעו את כולם בהלם.
אני רק אעשה לך גילוי נאות, יוסי, בהמשך של הפודקאסט.
הוא הבעלים, הוא הבעלים של אפל החדש. זה הגילוי הנאות
שלו. אנחנו הולכים לעשות שיחה עם אחד מאנשי הסחר המובילים בארץ, שגם מספר לנו מה קורה בפועל עם טסלה בישראל. אנחנו עוד נגיע לזה. אבל באמת אני חושב שבסוף מותג נמדד בשרידות שלו, ובאמת בערכים שהוא נותן לאורך זמן, ולא רק כשעכשיו בא אדון אילון שהוא קריזמטי וכו', ומחר בוקר הוא לא שם, אז אין מותג ובאמת הוא מתרסק.
שמע, אני מכיר, ויוסי בטח מכיר את זה מעולם הפרסום, ששאלו פעם את מנכ״ל קוקה קולה לדעתי, למה הם לא מפרסמים? כאילו המשקה, אתה יודע, כולם מפרסמים, והם כן, אבל לא בסקיילים שאחרים מפרסמים. אז התשובה הייתה, האם ראית פעם טייס שמטיס מטוס והוא בשיא המהירות שלו סוגר מנועים? הם כל הזמן בשיא המהירות שלהם, הם לא יכולים לסגור מנועים. שנייה לפני טסלה, התחלתי ושאלתי אותך בכלל על כל הסוגיה הזאת, אתה פרסומאי. יושבים אצלך עכשיו 2-3 אנשים שרוצים לשווק מכוניות. איך אתה משווק אותם? איזה תיאוריה אתה בונה? מה הרודמאפ שלך לקחת אותם?
תראה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לספר סיפור, בסדר? סיפור שיושב על אמת מוצרית כלשהי שקשורה באספקט של המוצר.
שמת לב לטרמינולוגיה? אמת, אמת, אמת מוצרית כלשהי.
כלשהי. כלשהי. כן. אגב, אני אתן לך, יש אגב מודעה משנות ה-60 של רולס רויס, שבמודעה רואים את הרכב מבפנים, צילום כזה על הדשבורד כלפי חוץ, ויש פוקוס כזה על השעון, שנכון בכל רולס רויס יש שעון כזה, והכותרת אומרת, ב-120 קילומטר לשעה, הסאונד היחיד שתשמע, זה הסאונד של המחוגים. של כן. המחוגים. נכון. זה אסטרטגיה שנקראת טיפ אוף דה אייסברג, אתה אומר, רגע, אם המודעה הזאת בחרה להתמקד במשהו כל כך קטן לגבי המחוגים של השעון, מה זה אומר על שער המכונית? זה הסיפור. עכשיו, צורך העניין, סליחה שאני רגע הולך הכי גבוה שאפשר על רולס רויס, אבל הם באים ואומרים, תקשיב, אנחנו נותנים לך ליהנות מהחוויה הכי עוצמתית שיש. זה סיפור. זה סיפור וזה האנשים האלה. התפקיד שלנו של פרסומאים ואנשי שיווק ואנשי מיתוג זה לספר סיפור סביב מוצר שיושב על אמת מוצרית. למה חייב אמת מוצרית? כי אם הסיפור הזה לא יהיה...
כדי למנע מתביעות ייצוגיות.
גם, כי אתה לא יכול, כי היו לא מעט מותגים לאורך השנים שהתרסקו, כי הם פשוט שיקרו לקהל שלהם.
ברור, אתה יכול לשווק הכל בסוף אם אתה לא עומד מאחורי ההבטחה, זה לא יחזיק מים.
אתה צריך...
בוא נזכור, סגיב, שהקהל הולך ומשתכלל, והולך ונהיה חכם יותר מיום ליום, אני כבר לא יכול להגיד לך משנה לשנה, מיום ליום, אומרים לי לא מעט... בעלי חברות רכב, יבואני רכב, קהלים שנכנסים אל האולם, מכירים את המכוניות ברובם טוב יותר מהסוכנים שמוכרים את המכוניות עצמם.
חד משמעי, אנחנו רואים את זה גם אצלנו.
גם אצלכם, בדיוק, הוא יודע מה הוא רוצה.
אתה יודע, אחד מהדברים הראשונים שעשיתי בטרדמוביל בתור מנכ״ל, כי באו לי כל מועצת החכמים וסיפרו לי איזה רכבים כן אנחנו מוכרים, ומה נכנס למלאי ומה לא נכנס למלאי.
קודם כל פיתרת את כולם.
וגם, לא, כמובן שלא, אבל... בסוף כשבאים לך, אנשי מקצוע, והרכב צריך להיות עם קילומטראז' כזה, ודגל, אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, המצפן, אני לא מבין כלום במכוניות. המצפן שלי הוא הכי פשוט בעולם. אתה מוכר את האוטו לאמא שלך? אם התשובה היא כן, אנחנו מוכרים את האוטו, אם לא, אז לא, תחזיר אותו, נטפל בו, נעשה מה שצריך, ורק אז נמכור אותו ללקוח. וזה בסוף אותה הבטחה שאתה מדבר עליו, נכון. זה בדיוק זה, הבטחה לא צריכה להיות אצל כולם, בתוך כל המערכת, כולם מבינים את זה, מכירים בזה, ואז אתה יודע, אתה יכול לעמוד מאחורי מה שאתה מבטיח, ואז לא משנה מה אתה תגיד, בסוף אמרתי אני, שזה יהיה שחור או לבן, זה מה שיהיה, שחור או לבן, זה הכל. איך אתה מחבר את זה לכל ההשקות המטורפות של הסייבר-טרק בשיטת שיווק שלהם הייחודית?
אתה יודע מה? הרמת לי את זה להנחתה, כי רציתי גם להתייחס לזה בהמשך. הסייבר-טרק זו דוגמה מצוינת. אגב, זו גם דוגמה מצוינת, אתם זוכרים שהוא העלה את הסייבר-טרק על הבמה, והוא לקח את הפטיש וניסה לנפץ את החלון וגם הצליח. כן. ואתה אומר, הרבה מאוד מותגים אחרים היו יכולים להתרסק אחרי הרגע הזה. אבל הוא, בגלל שהוא אילון מסק, ובגלל שהוא מותג הרבה הרבה יותר חזק מטסלה היום, אז הוא יכל להרשות לעצמו להתגבר על הפדיחה הזאת. עכשיו, תראה, מה הם עשו? הם לקחו נגיד את השקה.
זו פדיחה יותר גדולה מהמסך הכחול של...
ביל גייטס.
של ביל גייטס. כן, זה יותר גדול?
מייקרוסופט,
תראה מה קרה לה. כי מייקרוסופט יותר נגישה מאשר... בסדר, מייקרוסופט עכשיו במשבר שהיא צריכה להמציא את עצמה מחדש, זה נכון.
אבל זה יפה, אבל מה זה הסייבר טראק? זה, הוא יכל לבנות עוד פיקאפ טראק או משהו אחר, הוא בחר לעשות רכב אחר לגמרי. זאת אומרת, טסלה, גם כשהם עשו את הטסלה, את המודל S הראשונה של דעתי עם המשקעה הראשונה...
אתה קבריולט קודם, את הרודסטר של...
לא, לא, אני מדבר על הפרודקשן. כן, כן, היא הייתה יותר סוג של קונספט כזה עם לוטוס.
הרודסטר, בדיוק, הרודסטר לא הייתה פיור טסלה, היא התלבשה על איזה משהו אחר יחד עם לוטוס וכן הלאה.
ה-S-קלאס היא הייתה בעצם, הטסלה S הייתה...
מודל S, כן.
מודל S. אז ברגע שהם לקחו את הדבר הזה, הם לא עשו עוד רכב. אוקיי, אני מזכיר לך, היום זה נראה לך טבעי להיכנס לרכב ושאין לך כפתורים, אבל אז לא, אתה יודע, הדבר הזה זה היה משוגע, והם אמרו, רגע, אנחנו רוצים לתת לאנשים לחוות את מה שהם יודעים בדרך אחרת. אני מזכיר לכם, אגב, בוא שנייה נחזור אליו, כי הם פשוט שני קווים מקבילים, נחזור שנייה לסטיב ג'ובס, כשהוא השיק את האייפון, והוא אומר, אתם זוכרים את המקשים האלה שהיו לנו בטלפון למטה, היה חצי מסך וחצי מקשים, הוא אומר, אין את זה יותר. אין את זה יותר, ומהיום אתם תתרגלו לחוות משהו בדרך שונה. אני לא יודע אם יש קשר שפה יש מסך גדול ופה יש מסך גדול, אבל זה הלך למקום אחר לגמרי, וברגע שאנשים, יש אנשים, אתה צריך להציט את הלהבה הזאת בקרב ה-early adapters, ה-enthusiasts, האנשים האלה שהם believers והם אוהבים טכנולוגיה, והם יביאו את השאר. כי כשאתה רואה אנשים שהם אייפוניסטים, אפליסטים, או אנשים שהם מהקאט של טסלה, הם מדברים על הרכב שלהם בהתלהבות כזאת, שאתה אומר, בונה, אני לא יכול שלא לחוות את הדבר הזה.
אתה גם לא יכול לשכנע אותם אחרת, דרך אגב, הם שם...
הם לא מבינים איך אין לך טסלה.
הספר שלי הוא מהקאט הזאת. הספר שלי הוא מהקאט אם אני חלילה...
איך אני מת להגיד את המשפט הזה?
במהלך התספורת. במהלך התספורת אני אגיד משהו לא במקום על טסלה, אתה יודע, תהיה לי בעיה, אני אצא שם, אתה יודע.
הוא קרוב אליך עם סכין.
אז נכון, הם באמת נהיו קאט, ואז זהו, אמרנו, אתה, עכשיו, איך אתה מגיע לקהל? אתה עושה סקרים, אתה בודק מה יעבוד, לא יעבוד, כאילו ברמה של אסטרטגיה של שיווק של המותג הזה. איך זה עובד?
אני אחדד את בועז. למה אנשים ירצו לקנות טסלה?
תראה, בדרך כלל שאתה עושה הליך שיווקי, אתה עושה מחקר, אתה עושה אסטרטגיה, אתה אומר, מי הקהל שלנו, מאיפה הם יבואו, במקרים שלנו, באיזה מותגים, באיזה רכב הם נוהגים היום. במקרה של טסלה, אתה מדבר אנשים שהם הטק-סבי, אנשים שהם אוהבים טכנולוגיה, לא יודע אם הם הייטקיסטים, אבל הם באמת, הם מאוד מאוד חשוב להם, מה יש להם בחנייה, והם הם מאוד מגניב אותם להיות הראשונים. הרי אתה, אם אתה היית אומר לישראלי, סל נמל אשדוד ותקבל את האוטו בגזיבו בגשם, אומר לך שאתה משוגע, תראה כמה יבואני רכב משקיעים בחדר המסירה.
בעיקר שהוא עלה רבע מיליון שקל, או אפילו מיליון שקל.
והזמנת אותו באפליקציה.
אתה אומר, מי היה קונה רכב? אגב, אני מזכיר שה-500-600 שקל האלה זה לא ריפנדבול. זאת אומרת, אתה לא מקבל היום כל יבואן אחר שאתה הולך, אתה מקבל את הכסף חזרה. זה לא המצב בטסלה. ושם אתה צריך בסוף, אתה צריך לייצר סיפור שאנשים יכולים להתחבר אליו. ובמקרה הזה, אגב, קל מאוד להתחבר לפרסונות שמביאות משהו אחר עכשיו, כי מה יפה באילון מאסק? שהוא לוקח, הוא יוצא דופן מכל האנשים האלה שהם מנהלים של חטיבות רכב גדולות, חבר'ה מאוד מאוד מעונבים ורשמיים, והוא בא וחבר'ה, הוא רוקסטאר.
לגמרי. בשלב הזה אני רוצה לעשות טלפון, כדי קצת לחבר אותנו למציאות הישראלית, מה קורה בכלל בשוק הישראלי, בעולם הרכב המשומש, ובכלל באופן כללי. נדב מאיר, שהוא מנהל הסחר של חברת טרדמוביל, מעבר זה של טרדמוביל וכו', ואני לא עכשיו בא לפה מחירה, הוא באמת אחד מאנשי המקצוע הטובים בישראל, כיף תמיד לשמוע אותו מדבר, נותן את הסקירות, דיברנו פה על מותג על וכו', אני חושב שבסוף גם, יוסי גם תסכים איתי, דיברנו על ההבטחה, בסוף לא משנה כמה המוצר שלך הוא עילאי, אם אתה לא תיתן לו שירות טוב, ואם אתה לא תיתן לו התייחסות לאחר מכן, ואם אתה תיתן לבן אדם לחכות בסוף, לא משנה מה, הוא יחכה באשדוד במשך שעתיים מתחת לזה, והאוטו לא מוטען וכו', ובהחלט יעשה את האפקט השלילי על המותג.
חד משמעית.
ובוא נשמע רגע מה הוא אומר. נדב, אתה איתנו?
אהלן.
היי, נדב היקר, מה שלומך?
גמור, מה
אנחנו פה עם שתי אנשים יקרים נוספים, בועז קורפל, האיש והאגדה, ויוסי צרפתי, שהוא מומחה על למיתוג ולפרסום. דיברנו ארוכות ורבות על המותג הזה שקוראים לו טסלה, ומה הוא עשה בעולם, ומה הוא עשה ככה פה בשוק הישראלי, ואנחנו רוצים להתחבר אותנו למציאות רגע. מה המצב פה של לקנות או למכור רכב משומש מסוג טסלה בארץ?
קודם כל, חשוב לציין שטסלה הפכה להיות כמו שם גנרי לרכב חשמלי, ברירת מחדל, אתה יודע, מישהו מחפש רכב חשמלי, אוטומטית חושב טסלה. למרות התחרות וההיצע הגדול שיש בשוק. בקשר לשאלה עצמה, אז כן צריך טיפה להיכנס לעובי הקורה ולהבדיל בין רמות הגימור והדגמים. לצורך העניין, דגמי סטנדרט ריינג', אם אני מדבר על מודל 3, משנתונים 21-22, נמכרים במהירות ונסחרים גם מעל המחירון ולא במעט. כמובן, אני מדבר על רכבים עם ממוצע של נשואה שנתית פוחה, מיד פרטית, בצבעים פופולריים, פחות אדומים וכחולים.
במילים אחרות, אגב, כשאנחנו מדברים על רכב ששומר על המחיר שלו וגם נמכר מעל המחירון, זה אומר שהמותג הוא חזק, הוא טוב, אנשים אוהבים אותו ומכירים בו ובאמת מעריכים אותו.
אמת. מצד שני, יש את דגמי הלונג-רייג' והפרפורמנס, שמטבעם יקרים יותר, אז קצב המחירה שלהם טיפה יותר איטי, התחרות היא מאוד מאוד גדולה, אפשר, אתה יודע, ככה לבחון את השוק ולהסתכל בכל עמודי המחירות למיניהם, והיום, אם אני אקח את זה לגיוון של מודל Y, אז באמת מודל Y עד לפני שנה, היו רכבים מאוד 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 שכירים, בכל רמות הגימור, טסלה הכניסו גם דגם כניסה במחיר סופר אטרקטיבי, אגב, העלו עכשיו את המחיר שוב, תכף נדבר גם על זה אולי, אז בדגמי Y, התחרות הפכה להיות עוד יותר קשה, בגלל שכל הסגמנט הזה של אזור החשמליות של 200, 220, 250, הפך להיות מאוד 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 עמוס. עם זאת, מאוד מאוד חשוב לציין, שטסלה זה עדיין סמל סטטוס.
אתם יודעים להגיד מי קונה טסלה יד שנייה? האם אלה אנשים שכל החיים שלהם רצו תמיד לקנות טסלה ואין להם מספיק כדי לקנות חדש, או שזה כאלה שבאים ממכוניות אחרות, כי זה יד שנייה, ואומרים, וואו, עכשיו אני מגשים חלום.
גם וגם, האפיון של הלקוחות הם באמת מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה, ממה שאני פוגש ורואה. זאת אומרת, אין פה איזשהו אפיון ספציפי. כמובן, יש נטייה יותר לייטקיסטים, אתה יודע, שזה כמו אייפוניסטים מול אנדרואיד.
ה-early adapters.
זה בדיוק, זה די אותו סגנון. אבל אני יכול להגיד לך שיש המון אנשים שמחפשים דווקא את הטסלה יד שנייה ולא חדשה, ממקום של צניעות ולחסוך את עוד כמה עשרות אלפי שקלים, ובאמת לחפש איזה אקזמפלר עם נתונים טובים, ופשוט לחסוך 40-50-60 אלף שקל לעומת מה שעולה חדש, ולא ממקום של ידם אינה משגת להגשים את החלום של החדש.
הסיפור של הטסלה, בעיקר של מודל Y, שהייתה המכונית החשמלית הנמכרת ביותר בעולם ב-23, מזכיר לי מאוד את מה שהיה כאן עם הניסן קשקאי, שהמציא את הקטגוריה של הקרוס אובר, ולא היו מתחרים, פשוט לא היו מתחרים, ולכן ניסן מכרה, וגם הג'וק, לא היו מתחרים, הם המציאו את זה ב-B סגמנט וב-C סגמנט, והם מכרו מיליונים של מכוניות כאלה, ותראה איפה הם היום.
הלכנו 15-16 שנה אחורה, באמת שהם המציאו את...
20 יותר.
הם המציאו.
קשקאי ראשונות ב-2008 לדעתי היו בארץ.
נכון, ואף אחד לא התחרה בהם, כי כל השוק היה פתוח, ולא היה, אף אחד לא חשב על כלים כאלה, וברגע שהתחילו להיכנס עוד, תראה איפה הם היום. אותו דבר טסלה, כשהם באו ומכרו כאן, הם היום הרכב החשמלי הכי נמכר בישראל, כי אם אתה מסתכל למין השמאלה. גם בעולם, אתה רואה שיש לך רק ניסן ליף, וניסן ליף לא יכול לתת לו פייט, אבל אם אתה מסתכל עכשיו, אתה רואה את אקספנג, אתה רואה את החבר'ה מסביב, בדיוק.
נדב, תודה לך שעלית, אנחנו שמחנו לשמוע אותך, נהיה בקשר.
אגב, הקשקאי, הקייס ההשקה שלו, שיווקי, תחפשו ביוטיוב, The Kashkai Games, תראו את הקמפיין שהשיקו את המוצר הזה, קייס מדהים בשיווק, איך שבועז אמר, מוצר חדש שלא היה קיים.
טוב, אנחנו חותרים לסיום, מה לעשות?
חתור?
הזמן אף יותר מהר מאשר הסוללה של טסלה, ככה זה קורה פה. מכאן לאן, הם צריכים גם הם, אתה חושב, הגיעו ליום שהם צריכים להנציא את עצמו מחדש, וכן לעשות קמפיינים, וכן להתחיל להילחם בסביבה שלהם, כי הסינים לא רק פה, הם בכל מקום.
תראה, אני לא יודע אם הם יעשו קמפיינים, אבל הסייברטראק זו דוגמה מצוינת.
אבל הסייברטראק הוא...
נישתי,
נכון, הוא מאוד נישתי.
הכל בסדר, אני מזכיר לך שגם הרודסטאר הייתה מאוד מאוד נישתית, והסייברסטאר לקח לו איזה 4 שנים בערך להגיע, 5 שנים לפס הייצור, זה מראה חשיבה ללקוחות שלהם, הם צריכים להכיל את המפלצת, וברגע שהם מראים את הסייברסטאר, שאני אגב הייתי סקפטי מתגיע לפס הייצור, אני חייב לומר, שהלקוחות שלהם רואים את הסייברסטאר, וזה שונה וזה אחר, ותחשוב על ילד בן 8 או 9 או 10 היום, שהוא רואה את הסייברסטאר, זה כמו שאני הייתי ילד, והיה לי פוסטר של המבורגיני קונטש בחדר, זה נותן לך זיק בעיניים, וזה מעלה את הנחשקות של המותג הזה.
אתה מדבר על הסייברטראק.
סייברטראק.
סייברטראק. הסייברטראק זה של MG, וזה הולך לצאת בקרוב.
זה משהו אחר לגמרי, נכון?
סייברטראק, סליחה.
אני דווקא חושב שהייתי מחבר את זה לספייסיקס וכולי, וכל העולמות של החלל.
תראה, היו
זה השיווק של טסלה, ספייסיקס.
ללכת לרכב מעופף, אתה יודע, שזה משהו ש...
הוא לא לבד שם.
לא רחוק מלקרות.
יש עוד יצרנים שכבר חותרים לזה.
האוטו של סוני.
סוני, שולחים לשרף.
שיומי.
שיומי שכבר נמצאים שם, וואוי, שגם כן הולכים למקומות האלה. אבל אני חושב שהם כן יצטרכו איכשהו לעשות משהו, כי לחיות על הקאט הזאת או על הקהילה הזאת, זה לא יספיק. הם צריכים למכור עוד מכוניות, ו...
יש משפט בשיווק שאני מאוד אוהב. שאומר, if you don't like change, you will like irrelevance even less. ואלון מסק מיישם את זה הלכה למעשה, גם אם אתם זוכרים שהוא שיגר את האוטו שלו עם טיל לחלל, ועם מאות מיליוני אנשים ראו את התמונה הזאת, יש פרסומת וזה בחינם.
בסדר, אז הנה, כמו שאומר ג'רמי קלרקסון האגדי, and with that bombshell, ועם הפצצה הזאת אנחנו ניפרד, לא?
נכון, נסכם את האירוע. מה אתה לוקח מהסיפור פה?
אחד, שהם באמת הגיעו למקומות והוכיחו שאתה לא חייב להיות על כל בילבורד, על כל לוח פרסומת בעולם, או פרסומות בטלוויזיה, או כל כדי. זה נכון מה שהוא אמר, תיצור את הקהילה שלך, והיא בעצמה תלך ותגדיל את הנפח ואת הגודל שלה בעצמה, ותראה איפה הוא נמצא היום ואיפה שהוא התחיל, או איפה הם התחילו. ומעניין מה באמת תהיה התשובה, האם יקום עוד איזה משוגע אחד בדור הזה שיוכל לעשות אותו דבר.
אז אני קודם כל מודה גם ליוסי וגם לבועז על
תשומת
לב. אני לוקח איתי את מה שאני חושב שלמרות שכמו שדיברנו על החדשנות בעולם השיווק וכו', דווקא אני לוקח איתי את האולד סקול. אתה מבטיח? תעמוד מאחורי ההבטחה.
חד משמע.
זה מה שאני לוקח איתי בסוף.
אני לוקח גם את נדב.
על הכיפה.
יאללה.
תודה רבה לכם מאזינים, מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, יאללה, נתראה בפעם הבאה.
בכיף.
תודה.
מסלול ההאצה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר. הפודקאסטים של 103 FM.